הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
הודיעה לבחורי הישיבות, תלמידי שיעור ג' העולים לישיבות הגדולות, לשמר את סדרי הישיבה עד לסוף הזמן. צריכים להקפיד ולהמשיך בסדרי הישיבה עד לסוף הזמן, כי אפשר לאבד בזמן הזה כל מה שהשיגו בשלוש שנים. אמר הרב, כמו כן קרא לראשי הישיבות ולמגידי השיעורים, להמשיך במסירת השיעורים ללא כל שינוי עד לסוף הזמן. משבר מדינות המפרץ, המדינות הערביות המחרימות את קטר, הודיעו כי דחתה את דרישותיהן, ובכך החרם עליה יימשך. ארבע המדינות, סעודיה, מצרים, איחוד האמוריות ובחרן, הטילו חרם על קטר, משום שהיא מממנת טרור, ומקיימת שיתוף פעולה הדוק מדי לטעמם עם איראן. תחזית מזג האוויר, מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו עושה את העבודה באחריות.
מחר תורגש הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. ביום שישי דומה, ובשבת התחממות קלה.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו עושה את העבודה באחריות.
עד כאן חדשות כל חי.
דמיינו לעצמכם, ילדה בת 9 עומדת בשער בית הספר, והיא רואה את כל האבות האחרים באים ואוספים את ילדיהם, והם שמחים ומאושרים, ורק אותה איש לא בא לאסוף. היא עומדת לבדה, כשדמעות בעיניה, והגעגועים חונקים את גרונה. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו סיפורה של הודיה, בת 9 שהתייתמה מאב לפני 6 חודשים, והמצב בבית קשה מאוד. בואו נעטוף את הודיה באהבה וחמלה, ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית.
בבקשה, תדאגו לבת שלי.
אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את הודיה לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
לילה טוב ושלום רב לכם. אנחנו שוב בתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון הידברות, איתכם באולפן ישראל בן צבי. אנחנו כבר מתחילים בתוכנית. לפני כן נציין שמאזינים המעוניינים להפנות שאלות לכבוד הרב יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעות הפקס 03-616-4477, או באפשרות הודעה לשידור באתר כל חי או באמצעות האפליקציה. אבל כמדי שבוע הרב מתחיל את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
המילה רפורמים מוזכרת לאחרונה רבות בתקשורת, ויש שאינם מבינים מה פשר המלחמה הגדולה הזאת, למה לא לראות בתנועה הזאת כסוג של זרם ביהדות. הרי יש ביהדות מנהגים שונים, יש חסידים, ליטאים, ספרדים, אז למה בעצם לא להתייחס אליהם כעוד זרם או שיטה או גישה? וזו שאלה שנשמעת בעיקר מאנשים שלא מספיק מודעים למשמעות של מה זה בכלל רפורמי, מה המשמעות של הרפורמה, מה התוצאה וההשלכה בכל רחבי העולם. ראשית צריך לזכור שעצם המילה רפורמה פסולה מעיקרה כשמדובר בתורת השם. בני אדם שממציאים שיטה מסוימת, אין שום בעיה שיבוא מישהו אחר ויאמר אני רוצה לשפר, אני רוצה לתקן, אני רוצה לערוך רפורמות. אבל כאשר מדובר בתורת השם, הרי עצם הדיבור על רפורמה מהווה כפירה של ממש, כי זה עוקר את העיקרון, את היסוד הגדול, שמדובר בתורת השם, מדובר בחוכמה אלוקית. כשמשה רבנו שאל את עם ישראל האם הם מוכנים לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו שישאל אותם, הם מיד ענו נעשה ונשמע. בעולם לא מקובל כך, כששואלים אדם, אפילו חבר הכי טוב ששואל את חברו, האם אתה תעשה מה שאומר לך? התשובה בדרך כלל, קודם נשמע, אראה אם זה מתאים, אם נכון, ואחר כך אעשה. יאמר לו החבר, אתה לא סומך עליי? אני אוהב אותך, אני חפץ בטובתך. הוא יאמר לו, אני יודע, ודאי, אני לא מקל ראש בכך, אבל אולי אתה טועה, אולי אתה לא מספיק מכיר אותי, אולי אתה לא יודע מה טוב לי באמת. זה כאשר מדובר בבני אדם. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, עם ישראל מכריזים מיד נעשה ונשמע. מדובר בחוכמה אלוקית, אז ודאי שאין בה טעויות. בחוכמה אלוקית שאין בה טעויות, בהדרכה אלוקית של מי שברא את העולם, אין מקום לשום תיקונים ולשום רפורמות, לשום שינויים. כשמדברים על ספרדים, ליטאים, חסידים ושיטות שונות שיש בגישות שונות, כולם דומים לסוג של, נקרא לזה, נתיבים בכביש שמוביל מעיר לעיר. נניח אדם שיוצא מתל אביב לכיוון ירושלים. יש לו נתיבים שונים, הוא יכול לבחור באיזה נתיב הוא רוצה להגיע, במהיר יותר, באיטי יותר, אבל הוא יודע, בסופו של דבר אני אגיע לירושלים. מה שאין כן אדם שנכנס לכביש אחר שמוביל לאילת, הוא לא נמצא בכלל בדרך לירושלים או לכיוון אחר. אי אפשר לומר שמדובר כאן בנתיב מתוך אחד הנתיבים שמובילים לירושלים. זה מוביל למקום אחר לחלוטין. כך גם כשמדברים על תיקונים ושיפוצים ועיוותים ליתר דיוק של תורת השם, לא מדובר בעוד זרם ביהדות, אלא בזרם שנמצא מחוץ ליהדות. סוג של דת חדשה שהעתיקה הדברים מהנצרות, ובכלל לא הרבה יודעים שאצל הרפורמים כל הנושא של ארץ ישראל וירושלים הוא לא נושא בכלל. לאחרונה יש יותר התעניינות וצריכים להראות את הקשר ואת הגישה, אבל אם נחזור לתקופה של לפני השואה, בתקופת השואה, מחקו מתוך הסידורים שלהם את כל העניין של ירושלים, של ארץ ישראל, אז תמיד היו גם ביניהם לכאן ולכאן שנוטים לקיצוניות כזו או אחרת, או קצת מנסים להיות באמצע, אבל כל השאיפה, כל הנבואות שמדברות על בית המקדש, על משיח, על גאולה, אלה דברים שהם זרים להם לחלוטין. התפרסמו נתונים, מי שירצה יוכל לראות בחוברת שיצאה על ידי ארגון מנוף של ערכים, חוברת שלמה שמנתחת ובדקו שם ביסודיות מבחינה סטטיסטית כמה מהם מאמינים באלוקים, כמה מהם חוגגים את הפסח ונזרים שלא לאכול חמץ, כמה מהם לא אוכלים ביום הכיפורים. המספרים מבהילים. כשעומד מי שקורא לעצמו רבי ובסמוך אליו עומד כומר, ושניהם יחד מחתנים יהודי וגויה, אפשר לקרוא לזה זרם ביהדות, הרי זוהי עקירת היהדות. מאז השואה היינו מצפים שבכל העולם עם ישראל יגדל ויסגשג ויפרח מבחינה מספרית, כמו שמקובל בכל העמים. בדרך כלל עם בתוך כמה עשרות שנים מכפיל את עצמו, זה מה שקרה במצרים הסמוכה אלינו, ועוד מדינות שהעם בתוך כמה עשרות שנים מכפיל את מספרו. עם ישראל לאחר השואה היה 12 מיליון, והיום עם ישראל הוא לכל היותר 15 מיליון. היכן כל השאר? איפה לפחות עוד 7, 10, 15 מיליון נוספים של יהודים? להיכן כל אלה נעלמו? ההתבוללות היא סוג של שואה שקטה. אז בשואה הרגו יהודים בכבשנים, באקדחים, ברובים, בשיטות שונות ומשונות, ובעשרות השנים האחרונות מאז השואה ישנה שואה שקטה שעם ישראל לצערנו מתבולל באומות מתוך חוסר הסברה, ובעיקר כאשר רואים מה שנקרא בשם רבי ומבחינתו הוא יכול לחתן יהודי עם גויה, כשרואים שאפשר לעוות את היהדות ולהקם אותה במקום להקנות אותה כפי שהיא באמת בתהרתה, אז אנשים לא מבינים, הרי זה אדם ואני אדם, למה שלא נתחתן? כל היראה הזו שהייתה תמיד במשך כל הדורות, שעם ישראל ידע שיש כאן שושלת מאז אברהם אבינו, משה רבנו, הדורות הקודמים שמסרו נפשם על קידוש השם, ועד הדור שלנו, אז יהודים מתחתנים יהודייה. לצערנו כל העניין הזה, היראה הגדולה הזו ירדה והתפוגגה בעקבות ההשפעה של הרפורמות וכביכול ותיקונים. כשמדברים על על רבאי שמגיע לבית הכנסת ברכב בשבת, ועוד דברים שלא ראוי להעלות אותם כאן על צורת ההתנהלות וההתנהגות. כל מי שמכיר קצת, מי ששמע מה שעשו בארצות הברית יודע. אז לאלה לתת דריסת רגל כאן בארץ, כשהם יבואו ויקלקלו גם כאן ויזיקו לעם ישראל, יש אמנם דתיים, יש שאינם דתיים, אבל גם מי שלא דתי יודע שיש יהדות, שיש קו תורני מאז מעמד הר סיני ועד היום. לכן בוודאי שכולנו יחד נרתמים ומחזקים את ידיהם של העוסקים במלאכה הזו של לשמור על טהרת עם ישראל בארץ ישראל ובכל העולם כולו, וכולנו תקווה לצפות במהרה לגאולה שלמה.
תודה רבה לך כבוד הרב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד אחר כך שווים לחלק השני של התוכנית.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. זה פעם בחיים! לרגל הביקוש נפתח יום נוסף לנשים במלון גני ירושלים המפואר עם במת מרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרב הגאון שלום ארוש, הרב אהרון מרגליות, הרב יצחק פנגר, הרב מאיר שוורץ, הרב שמעון פרץ, יהודית אריה, האמנית חדווה לוי, הילה קריספין, ליאת פסח וביטה שיראל. הגרלה סינית ענקית עם חופשות בחול, בר פירות ענק, ארוחת צהריים בשרית כיד המלך, ספא וברכה מקורה. ביום שלישי כ"ד בתמוז בין השעות 10 בבוקר ל-11 בלילה, במחיר של 225 שקלים. המופעים מותאמים לי הנה שלושת השבועות. המקומות עוזלים, מהרי להירשם. 072-33-22-100 072-33-22-100
כולנו בשמחה.
שימו לב, עשרות נערים יתומים וממשפחות נזקקות בגיל מצוות משוועים לתפילין. נערים המגיעים למדרשיות של בית מרן חסרי קול ומבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים. חייגו עכשיו לאגודת בית מרן, כוכבית 5290, והצטרפו למבצע חסד התפילין הגדול עבור נערים יתומים אלה. היו גם אתם אלה עליהם נאמר, הקונה עולמו בשעה אחת. חייגו כוכבית 5290, אגודת בית מרן, כוכבית 5290. פורור, חד וחלק.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
נופש בין הזמנים לבני תורה, טבע יחיעם בגליל המערבי. ארגון תפנית מזמין אתכם ליהנות מנופש חווייתי במקום פסטורלי מול נופים עוצרי נשימה, מגוון פעילויות לילדים, הרצאות ממיטב הרבנים, אטרקציות וטיולים, והכל בכשרות מהדרין ובמחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 1-700-704-445 1-700-704-445.
את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש עם ערכת סדר הפרשת חלה מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו 1-842-32-32. שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
עכשיו עם טור פלוס. נוף עוצר נשימה במגוון יעדים קרירים לקיץ. 03-9-05-05-05.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244 03-652-5244.
שלום, כאן השף טום פרנס. גם השנה אתם מוזמנים להשתתף בפעילות פפסי מקס טופ היי משפוט.
פפסי מקס משדרג לכם את הארוחה. בואו להנות ממנות מקס מיוחדות בנגיעת השף, במהדורה מוגבלת במגוון מסעדות לשבועיים בלבד. לפרטים נוספים על המסעדות המשתתפות בפעילות יתקשרו 03-373-9000.
בעלי חוב לבנק הפועלים, אם פתחו נגדכם תיק הוצאה לפועל עד שנת 2013, המבצע הזה בשבילכם. השתתפו במבצע להסדרת תשלום חובות, חייבים אבל פחות. בעלי חוב בבנק הפועלים שיגיעו להסדר ייהנו מהפחתת החוב ומעיכוב ההליכים המתנהלים נגדם בתיק ההוצאה לפועל. התקשרו עכשיו, כוכבית 35592, רשות האכיפה והגבייה. אף אחד לא נשאר חייב.
השנה תורמים ומנציחים את שמכם ואת יקיריכם במקווה של טהרת הבית וזוכים לדורי דורות.
צריך לדעת שאין דבר הטוב והמועיל להנציח נשמות הנפטרים ובעיקר נשמות הנפטרות. תיקון נפלא לנשמותיהם, כמו שנקדיש בשבילם איזה הקמת מקווה או מקום טבילה.
וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
שלום, כאן פרופסור ירון זליחה מהקריה האקדמית אונו. היום, מי שרואה את העתיד רואה חשבון. על פי נתוני לשכת רואי החשבון, קיים מחסור משמעותי שהולך ומצטבר ברואי חשבון. אני מזמין אתכם להצטרף ללימודים לתואר ראשון בקמפוס החרדי אונו, בתוכנית מיוחדת. לימודי תואר ראשון עם התמחות בחשבונאות יחד עם ניהול מערכות מידע כספיות. יתרון גדול בעבודה והכנה להיות רואה חשבון מעולה ומנהל כספים.
מי שרואה את העתיד, רואה חשבון. בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו. פרטים ב-1-800-550-555. הקריה האקדמית אונו.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון הידברות. לפני שנתחיל בשאלות המאזינים, נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות לכבוד הרב יכולים לעשות באמצעות הטלפון 039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, או בלשונית הודעה לשידור באתר כל חיה באמצעות האפליקציה, אפשר גם באמצעות הפקס 03-6164-77. שאלה ראשונה שהגיע אלינו, אני עובד בבית חולים בתפקיד בכיר, ועמיתי לעבודה מוסלמי משכיל, כיצד אוכל להוכיח לו את הקשר ההיסטורי שבין עם ישראל לארצו, הוא טוען שהיסטוריה אפשר לשכתב.
את הקשר ההיסטורי שבין עם ישראל לארץ ישראל ניתן להוכיח מאין ספור עובדות היסטוריות, אבל אם רוצים הוכחה ניצחת, מבלי להיכנס לוויכוחים, כפי שציין המאזין, שמדובר באדם שטוען שהיסטוריה אפשר לשכתב, אף על פי שברור שהיסטוריה כזו, עם כל הפרטים שנמצאים גם בעם ישראל וגם בקרב כל האומות, היסטוריה שהיא כתובה והוא עברה, אי אפשר להתווכח איתה בכל הדתות, כולם מסכימים ומודים במה שנוגע להיסטוריה ולקשר ההיסטורי שבין עם ישראל לארץ ישראל. אבל אם רוצים באמת הוכחה ניצחת שלא צריך אפילו לדון ולהתווכח, אלה בעצם הגילויים הארכיאולוגיים שנחשפו בירושלים, בארץ ישראל בכלל, במאה השנים האחרונות ובשנים האחרונות בפרט, בעשרות השנים, אפילו בשנים האחרונות הבודדות, דברים שהתגלו שם. נציין למשל כדוגמה בחלק האחרון של הספר הארכיאולוגיה התנכית שיצא לאחרונה, שם הבאנו את התמונות של חלק מהחותמות שנמצאו בארמון, ארמון מימי המלוכה מתקופת בית המקדש הראשון, כלומר כל הארכיאולוגים, לאו דווקא יהודים, כולם מודים, כל מי שבוחן ובודק, כולם מודים שמדובר בארמון שמשתייך לתקופה של בית המקדש הראשון, ארמון שנמצא סמוך לחומות ירושלים העתיקה ליד הכפר סילואן, מה שהחוקרים קוראים בשם עיר דוד. שם בספר ציינו שלא מדובר בעיר דוד, מדובר בירושלים הקדומה של תקופת בית ראשון. עיר דוד הייתה יותר למעלה, היכן ששוכן קבר דוד המלך, אז היה עיר דוד וירושלים ששכנו זו לצד זו, ודוד המלך קבור בעיר דוד, כמו שכתוב בפסוקים, אבל זה נושא בפני עצמו. על כל פנים, באותו ארמון שמצאו שם בירושלים הקדומה של בית המקדש הראשון, נמצאו טביעות חותם מאותה תקופה שבהם רואים שמות של שרים שהוזכרו בתנ"ך. למשל, כל אדם שקורא את הפסוקים ופוגש את השם גמריהו בן שפן מתקופת בית המקדש הראשון, שם נדיר, לא מצוי, אבל קוראים וממשיכים הלאה. ניתן לשער את התרגשות החוקרים כאשר מצאו שם חותמת, וכשבחנו מה בעצם כתוב שם, בדקו את הדברים, מתברר שכתוב גמריהו בן שפן, שם תנכי מובהק מאותה תקופה, שהנה רואים את החותם שהוא בעצם השתמש בו, וכן עוד שמות רבים מאותה תקופה, נמצאים שאיש לא חולק ששייכים לאותה תקופה. אם ניקח את גילוי הפעמון, פעמון הזהב שנמצא בתעלות הניקוז של ירושלים מתקופת בית המקדש השני, ולדעת הארכיאולוגים מדובר בפעמון זהב, כלומר איש לא חולק שמדובר מאותה תקופה של בית המקדש השני, אבל ההשערה די ברורה שמדובר בפעמון ממעילו של הכהן הגדול שצעד ברחובות ירושלים, ופעמון אחד ניתק ונפל אל תעלת הניקוז. באותה תקופה אף אחד לא הלך להסיר את האבנים ולחפור שם בתעלות הניקוז של ירושלים. אבל בזמננו, כאשר חפרו, מצאו שם סירים למשל מאותה תקופה. אנחנו גם מתקרבים כעת ל-17 בתמוז, נמצאים בחודש תמוז, הזמן של הפלישה הרומאית לירושלים, אז ראוי לציין גם את העניין הזה, שכאשר בחנו ובדקו וחפרו שם בתעלות הניקוז של ירושלים, של בית המקדש השני, אנשי ירושלים היו צועדים על אבנים שהיו ברחובות, אבל מתחת האבנים הייתה תעלת ניקוז מרכזית ותעלות משנה שמי הגשמים מתנקזים אליה. תעלת הניקוז המרכזית היא בגובה אדם, יותר מזה. ומתברר שבדיוק כמו שכותב יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון היהודי הידוע מאותה תקופה, שהיו יהודים שכשראו את הפלישה הרומאית הסתתרו בתוך תעלות הניקוז. הרי חורבן ירושלים היה בקיץ, כך שתעלות הניקוז היו יבשות, והם נכנסו עם סירים ונרות והסתתרו שם. כותב יוסף בן מתתיהו שכאשר נודע הדבר לרומאים, הם שברו בכמה מקומות את האבנים שכיסו את תעלות הניקוז, כלומר אותם אבנים שעליהם צעדו יהודי ירושלים. נכנסו פנימה הרומאים, הרגו את היושבים שם, וכך בעצם הגיעו כל אותם שניסו להסתתר, גם הם הגיעו לסופם באותה תקופה כואבת וקשה. בזמננו, הארכיאולוגים שחפרו שם מצאו סירים, מצאו נרות מחרס מאותה תקופה, שבתחילה הדבר עורר תמיהה. מה סירי חרס עושים בתוך תעלות ניקוז, נרות? כשראו דברי יוסף בן מתתיהו, מצאו גם את האבנים השבורות שדרכם חדרו הרומאים. אפשר היום לערוך סיורים ולראות שם את כל הממצאים האלה. כשמדובר בארכיאולוגיה, הרי זה מעין מה שכתוב בפסוק, אמת מארץ תצמח. האמת צומחת מתוך האדמה, והיא מכריזה על הקשר ההיסטורי שבין עם ישראל לארץ ישראל. רק זה נכון שהאסלאם שמבקש לייחס לעצמו את ירושלים, אף על פי שבקוראן לא רואים שום קשר בין האסלאם לבין ירושלים, אבל מנסים לייחס לעצמם כמו שכולם לטשו את עיניהם, גם הנוצרים, גם המוסלמים, אבל האמת הורה דרכה, הקשר הברור, לא רק מההיבט התורני, גם מההיבט ההיסטורי, הארכיאולוגי, שבין עם ישראל לבין ירושלים.
שאלה שהגיעה ממאזין: עקב החום הכבד בשבת האחרונה, רצינו לצאת בליל שבת למרפסת ולערוך שם את הקידוש והסעודה, אבל שמנו לב שאור הנרות אינו מגיע לשם. האם במצב כזה חייבים לאכול דווקא באותו חדר שהנרות דולקים?
הנרות לעונג ניתנו ולא להפך חלילה. לכן, אם העונג שבת הוא דווקא בחדר אחר או במרפסת, מותר לקדש שם, אף על פי שהנרות שהודלקו לכבוד שבת קודש אינם נמצאים במקום. כך פוסק גם מרן הרב עובדיה יוסף בספר חזון עובדיה בחלק ב', ולכן אמנם הדלקת נרות נועדו ליצור את האווירה המיוחדת של השבת, ולכתחילה אוכלים בסמוך לנרות, אבל מכיוון שכל מטרת הנרות רק לעונג ולא להפך, באופן כזה שיש חום גדול בבית ורוצים לאכול במרפסת, מותר לקדש ולאכול במרפסת, אף על פי שאור הנרות אינו מגיע לשם. אבל מהיבט נוסף חייבים להעלות את העניין הזה, כשמדברים על אכילה מחוץ לבית במרפסת בימי הקיץ החמים, יש לזכור את בעיית החרקים שיכולים להגיע ולהיכנס אל תוך המזון, אל תוך הסלטים, מבלי שבני המשפחה יחושו בכך. כך גם ראוי לעורר על אותם שבקיץ חתונות או שמחות, אירועים שונים, סוחרים אולמות שיש להם גן בחוץ, ואת הסעודה עצמה עורכים בגן או בחצר בית הכנסת. צריך מאוד לפקח ולתת את הדעת על העניין הזה של ריבוי החרקים, בפרט שמדובר בלילה, מדליקים אור, דבר שמושך חרקים וחם ויש מזון, ועלולים חלילה להיכשל באכילת שרצים. אז מה שדיברנו זה באופן שאין את הבעיה של השרצים, אלא רק השאלה לעניין הנרות שבת. מצד זה מותר לאכול מחוץ לבית, בחצר, לקדש ולאכול שם, גם אם הנרות נמצאים בתוך הבית.
ראיתי שתחיה רגישה מאוד לביקורת, זו שאלה בזוגיות, וכל הערה קלה מצידי גורמת לה להתפרצות זעם כלפיי. הבעיה היא שההתנהגות שלה במצבים כאלה פוגעת לא רק בי, כותב המאזין, אלא גם בילדים. האם עליי לשתוק תמיד כשמאוד קשה לי ולא להעיר לה על שום דבר?
בספר החדש, המדריך המלא לנישואין מאושרים, הקדשנו פרק שלם לעניין הזה של ביקורת בנישואין, כי לא רק אדם שהוא רגיש לביקורת, כל אדם מטבעו, אם הוא מקבל ביקורת בצורה לא נכונה, הוא מרגיש פגוע, הוא מגיב בצורה לא נכונה, ואז חלילה כדור השלג עלול ללכת ולהתגלגל. אז נאמר כמה נקודות במסגרת של התוכנית הזו. דבר ראשון, צריך לזכור שאי אפשר למתוח ביקורת אם לא נותנים גם מחמאות ושבחים. כשמציינים שכל הערה קלה מצד הבעל גורמת לסוג של תבערה, התפרצויות זעם מצד האישה כלפיו או להפך, זה אומר שמנסים, נקרא לזה, למשוך כסף מהחשבון מבלי שיפקידו. כשיש שבחים ויש מחמאות על הדברים הטובים, האדם מקבל כוח גם לשמוע ביקורת. אבל אם הוא שומע רק תלונות, רק טענות, הוא מגיע לאפיסת כוחות, אני כזה שלילי, הכל אצלי לא בסדר, גם הדימוי העצמי הולך ודועך, וגם הזעם כלפי הצד השני שמוריד אותי כל הזמן, הרי יש לי גם צדדים חיוביים, כך מרגיש כל אדם ואדם. היסוד הזה הוא נכון לא רק בשלום בית, גם בחינוך ילדים, לכן צריך לזכור שללא מחמאות אין רשות למתוח ביקורת. אם הבעל יודע להחמיא לאשתו על כל הדברים הטובים שיש בה, האישה יודעת להחמיא לבעלה, אז מותר גם למתוח את הביקורת, ויש כוח לצד השני לקבל את הדברים. נקודה שנייה, גם בעת אמירת הביקורת, יש הבדל גדול בניסוח. הרי בדרך כלל אנשים כשרוצים למתוח ביקורת, באים במילים קשות, בטון גבוה, בסגנון דיבור בוטה, וכששואלים את הזועם, את המבקר, למה אתה צריך לדבר כך, או למה אפשר לדבר יותר בנחת? התשובה המצויה, אני מדבר בנחת, הדברים לא חודרים ללב. אבל כשאני מדבר בכעס, הדברים כן נכנסים אל תוך הלב. הרב שלמה זלמן אוירבך, פעם סיפרנו את הסיפור, שמעתי מרב קהילה בסמינר של הידברות בלוס אנג'לס, שסיפר שדרכו של הרב הייתה תמיד, כשרצה להעיר לאשתו על דבר שהפריע לו, היה פותח בדברי שבח, מסיים בדברי שבח, ובאמצע מכניס את ההערה. וכך, ביום פטירתה, בעת הלוויה, הוא יכל לעמוד ליד מיטתה ולומר בלב טהור, שמצד האמת הוא לא צריך לבקש סליחה, כי אף פעם הוא לא פגע בה, תמיד התנהל על פי התורה, על פי שולחן ערוך. גדולה של אדם שידע לשלוט בעצמו כחומר ביד היוצר. ואחר כך בנסיעה הביתה, כשאותו רב קהילה, שאז היה בחור בישיבה, שאל אותו איך הרב הגיע למצב כזה, אמר לו שכך היה דרכו, שכשהפריע לו עניין, הוא היה מתחיל במילים טובות, מסיים במילים טובות, ובאמצע מכניס את ההערה בצורה עדינה. כשמתחילים במילים טובות, הדלת של הלב נפתחת. ואז אפשר להשתמש במילים פשוטות, לא צריך מילים בוטות ופוגעות ומעליבות, רק להגיד מה כואב לי, מה מפריע לי. דבר נוסף, יש הבדל גדול בין אם נתאר לעצמנו שהבעל אומר לאשתו שהיא ממש לא בסדר, שאתמול או היום הבית כולו הפוך ושום דבר לא מסודר ולא היה ארוחת צהריים והוא הגיע מאוד רעב, ועוד תלונות מהסוג הזה. או שליד הוריו היא דיברה כך וכך והוא מאוד נעלב. יש הבדל גדול בין אם הוא אומר לה את עשית ואת העלבת ואת פגעת ואת לא בסדר, לבין אם הוא אומר לה הרגשתי מאוד שלא בנוח כשליד הוריי אמרו כך וכך עליי. הוא לא אומר לה את אמרת, והוא לא אומר שהיא לא בסדר. הוא מספר על הכאב שלו, הרגשתי מאוד שלא בנוח כשליד אנשים אמרו עליי כך וכך. היא יודעת בדיוק מי זה אמרו עליי, אבל הוא לא תקף. הוא נותן גשר להתבוננות, לחשיבה, להתנצלות, לחשבון נפש, ואחר כך גם רואים את השינוי. אבל אם מציינים שאת או אתה לא בסדר, האדם מרגיש מותקף. וכל אדם שמרגיש מותקף, חש צורך להתגונן על ידי התקפה חוזרת. או לעתים התוצאה באה לכיוון אחר לחלוטין, שהאדם דואך בתוך עצמו, מסתגר בתוך עצמו, הדימוי העצמי שלו הולך ויורד, ומאדם בעל ביטחון עצמי, פורח, פעיל ועושה, הופך להיות אדם מאוד מכונס, עצוב ומדוכא. ואז הבעל או האישה שרואים את התוצאה מאוד נבהלים, למה, מה קרה בעצם לצד השני? ולא יודעים שהיה חסר כאן המילים הטובות, השבח, הדימוי העצמי החיובי, הרוממות, ואמירת הביקורת בצורה נכונה. כי באמת להנחות לא לבקר אף פעם, זה גם דבר שהוא לא נכון. אף פעם לא להעיר, אף פעם לא לבקר. כי נתאר לעצמנו שיש עניין שמאוד מפריע לאישה בהתנהלות של בעלה, או להפך. מפריע לו בהתנהלות שלה. אם לא ידברו על כך ויפתרו את הבעיה, הכאב הפנימי הזה, הכעס הפנימי, יכול ללכת ולהצטבר כמו בלון שהולך ומתנפח, ואז כאשר יש את ההתפרצות, הנזק יכול להיות בלתי הפיך. סוג של התפוצצות כזו. אבל כאשר מדברים על מה שמפריע, מלבנים את העניין, והצד השני מקבל את הדברים, מתנצל כשצריך, עולים על דרך המלך. לכן הכלל הוא כך. אם רואים שהצד השני, כן, הבעל או האישה, דיברו ליד אנשים בצורה פוגענית, מעליבה, פעם אחת אפשר להבליג, לא צריך מיד להעיר. אבל אם רואים שהדבר חוזר על עצמו כמה פעמים, באופן כזה נכון להעיר, אבל השאלה היא מתי ואיך. המתי, העיתוי תמיד צריך להיות לא בזמנים שהצד השני חסר סבלנות או עייף. למשל, בעל מגיע מהעבודה ומיד מותקף על ידי אשתו בטענות אפילו הכי נכונות, עליו או על הילדים, בלי קשר אליו, אין לו כוח לשמוע, הוא כעת רוצה לנוח, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה להירגע. לאחר שהוא אכל ונח ונרגע, אפשר לדבר איתו, זה מצד העיתוי. השאלה היא איך מדברים. אז לגבי האיך, כפי שהזכרנו, לדעת לפתוח בדברי שבח, לעבור במילים עדינות להערה, הדלת של הלב פתוחה, אפשר להכניס את הדברים במילים עדינות, ושוב לסגור את הדלת של הלב במילים של שבח, של הערכה, שבסך הכל הכל נפלא, רק הנקודה הזאת מאוד הפריעה לי, אבל מאוד מעריכים, וכן על זה הדרך, כך הדברים נשארים ופועלים, והניסוח של הביקורת עצמה הוא לא התקפה שהצד השני היה לו בסדר, אלא אני מאוד הרגשתי שלא בנוח כשקרה כך וכך, ואני מבקש מאוד להשתדל בזה יותר. כל אדם ימצא את הניסוח המתאים על פי ההיכרות האישית שביניהם, ובעזרת השם בצורה כזו ניתן להגיע לשלום בית אמיתי, כשכל אחד מספר מה שמפריע לו, אפשר לדבר בפתיחות, לשים הכל על השולחן, ויחד עם זאת אין מתחים ואין ריבים, ועד רבה, כל אדם גם רוצה לשמוע אם יש משהו לא בסדר, הוא רוצה לשפר, הוא רוצה לתקן, הוא רוצה שיאמרו לו, רק שיאמרו לו את הדברים בצורה נכונה.
נצא להפסקה שנייה היום, וכבר נשוב לשאלות המאזינים.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אבא, מתי גם לתי החולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים בני ברק, רבי עקיבא 99 פורור, חד וחלק
זה פעם בחיים לרגל הביקוש נפתח יום נוסף לנשים במלון גני ירושלים המפואר עם במת מרצים מטורפת
כולנו בשמחה
הרב הגאון שלום ארוש הרב אהרון מרגליות הרב יצחק פנגר הרב מאיר שוורץ הרב שמעון פרץ יהודית אריה האמנית חדווה לוי הילה קריספין ליאת פסח וביטה שיראל הגרלה סינית ענקית עם חופשות בחול בר פירות ענק ארוחת צהריים בשרית כיד המלך ספא וברכה מקורה ביום שלישי כף דלת בתמוז בין השעות 10 בבוקר ל-11 בלילה במחיר של 225 שקלים המופעים מותאמים לי הנה שלושת השבועות. המקומות עוזלים, מהרי להירשם. 072-33-22-100 072-33-22-100
כולנו בשמחה.
המסלול מוכן. ביציאה הבאה, תצא מקצוען.
הרשמו למסלולי הלימודים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. הנדסאות, חשבונאות, מנהל, מחשבים וטכנולוגיה, עיצוב ועוד. ותצאו מקצוענים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. שלוחות בכל רחבי הארץ.
שבוע של נופש, הכל כלול בערי האלפים. טיולים ואטרקציות כל יום, כל היום. כהנה גרופ. 0986-16-770 0986-16-770
וואו
מתחילים לבנות באחיסמך החדשה שורשים על הפארק פרויקט בוטיק של 4 דירות בבניין במקום הכי טוב באחיסמך החדשה במחיר של דירת 4 חדרים בבני ברק תקבלו 6 חדרים פלוס גינה בפרויקט דירות גן וטריפלקסים התקבל היתר בנייה שורשים כוכבית 3556
המסלול מוכן ביציאה הבאה, תצא מקצוען.
הרשמו למסלולי הלימודים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. הנדסאות, חשבונאות, מנהל, מחשבים וטכנולוגיה, עיצוב ועוד. ותצאו מקצוענים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. שלוחות בכל רחבי הארץ.
קקאו, קריאת אונו, בית קפה ומסעדה חלבית. בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית. בחשות בדץ בית יוסף. רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו.
רוצים אירוע מושלם? רגעים, אולם בוטיק לאירועים קטנים, תפריט עשיר ויוקרתי, גבעת שאול ירושלים. רגעים, 054-242-1515.
הילד הזה, שעומד במעבר החצייה, אילו זה היה הבן שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הרוגים בתאונות הדרכים הוא הולך רגל. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. נהגים. תנו להם זכות קדימה במעברי החצייה, לכל אחד, בכל מצב, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
פסטיבל האור בירושלים חוזר. בואו לטייל בין המסלולים המוארים וליהנות מהאווירה הקסומה של העיר העתיקה. מגוון מרהיב של יצירות אמנות באור מהארץ ומחול. הקרנות ענק על מבנים היסטוריים. הפסטיבל מתקיים בעיר העתיקה בירושלים בין 28 ביוני ועד 6 ביולי. מ-8 בערב עד 11 בלילה ובמוצאי שבת עד חצות. פרטים באתר itraveljerusalem.com או במוקד העירוני. הכניסה חופשית.
אלפים כבר מתניעים בנוסעים בטוח עם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן. עכשיו במחיר השקה החל מ-370 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3230 באישור בית דין צדק בני ברק.
הגעת ליעד, הדרן.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
שלוט, מסעדת שף כשרה למאדרין ברמת החייל תל אביב. מבחר נתחי בשרים מובחרים, בגריל ובקדרה, ולעיתי מטבח יהודי נוסטלגי. פתוח בימים ראשון עד חמישי, מ-12 בצהריים ועד חצות. משגיח במקום. טלפון להזמנות 03-732-4411 03-732-4411 מסעדת שלוט.
שלום, רוצים להזמין?
בשבילנו רק אנטריקוט.
מסעדת אנטריקוט, הבחירה הירושלמית לחוויית בשרים בלתי נשכחת בחשרות הרב רובין שליטה. מוזמנים להתענג על מגוון הבשרים עם השף החדש שלנו. אפשרות לאירועים במקום. ועכשיו, יריד אוכל מוכן בימי שישי. אנטריקוט, המרפא 1, סנטר הר חוצבים, 02-5717-002.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה. נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מגישים אחת ומיד אחר כך 6, או בפקס 036-16-44-77. אפשרות נוספת לשוח שאלות היא באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי או באמצעות האפליקציה. האם יש לחשוש מעין הרע? הרי עם ישראל מעל המזל. האם יש לחשוש האם ישנה סגולה לבטל את ההשפעה הזאת?
הגמרא אומרת מסכת בבא מציעה שאחד החכמים אמר לחברו שלא יקנה קרקע שהיא סמוכה לעיר, משום ש ישנה הלכה שאסור לו לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בכמותיה. כלומר, בזמן שהשדה מלאה בשיבולים, והיא מרשימה מאוד, כל הקמה שם עומדת בכמותיה, וכל מי שעובר מסתכל בהתפעלות, עלול להזיק בכוח העין שלו, סוג של קרינה כזו, קרינה שיוצאת מהעין ויכולה להזיק, כשאדם מסתכל בהתפעלות על מה שיש לחברו, והוא מרגיש תחושה מסוימת בלב של צביטה, של החמצה, של קנאה, זה דבר שיכול להזיק לאחרים. לכן רואים שעצם היסוד של עין הרע הוא מעוגן בדברי חז"ל, בתלמוד, יש גם עוד מקומות על יוסף כתוב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שהוא מוגן מעין הרע. הגמרא מביאה גם סגולות להישמר מעין הרע. לכן עצם העניין של עין הרע הוא דבר שהוא נכון, רק כלל בידינו שמן דקפיד קפדה בהדה, בכל העניינים האלה שהם על טבעיים ומשפיעים, מי שמקפיד אז הוא ניזוק יותר, ומן דלא קפיד לא קפדה בהדה. אדם שלא עושה מזה עניין פחות ניזוק, או שלא ניזוק. ולמה באמת? כי אדם שנלחץ מדברים כאלה, מידת הביטחון שלו בהשם היא נמוכה. אבל ככל שאדם אומר לעצמו, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא שומר עליי, הוא מגן עליי, אני לא חושש משום דבר, אז האדם הזה הופך להיות מוגן. בכלל רואים בגמרא שאדם שיש בו תורה, הוא מוגן מכל ההשפעות האל-טבעיות של הקרינות האלה, כמו עין הרע, כמו כישופים, כל דבר ודבר. אדם שיש בו תורה, תלמיד חכם, יושב ועוסק בתורה, קובע עיתים לתורה לפחות מדי יום, הוא נעשה מוגן מכל ההשפעות הלא טובות האלה. מה קורה כשאדם בכל זאת חושש שאולי קרה כאן משהו, אולי בכל זאת עין הרע השפיע עליו? הזוהר הקדוש אומר שהקריאה של פיתום הקטורת, מילה במילה, עם התבוננות במילים, יוצרת הגנה מושלמת ומבטלת את כל ההשפעות של העין הרע. וההסבר הוא, כשבית המקדש היה קיים, היו מקטירים את הקטורת, והשן הקטורת שהיה עולה, היה מבטל את כל ההשפעות, את כל הקרינות הלא טובות האלה. היום שאין בית המקדש, כמו בקורבנות, ונשלמה פרים שפתנו. אנחנו באמצעות הדיבור, פועלים את אותן פעולות של מה שהיו עושים אז, כי הרי אנחנו רוצים להקריב, רוצים להביא קטורת, ואדם שביקש לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז כאן הקדוש ברוך הוא מעלה עלינו כאילו שאנחנו הקטרנו את הקטורת בפועל על ידי שעושים את המקסימום הזה של קריאת פיתום הקטורת, ויש בזה שמירה והגנה על האדם מכל נזק ומכל פגע מהסוג הזה. יחד עם זאת, ראוי לציין שכל אדם צריך להיזהר לא להתבלט יתר על המידה. אדם שמפורסם כעשיר ונוסע ברכב מפואר, גר בדירה מפוארת, אז כולם יודעים שהוא עשיר, לא כל כך מתפעלים. אבל אדם שהיה עני, וזכה בהגרלה ולפתע הישיר, ופתאום הוא עובר בבת אחת לדירת פאר מיוחדת ומכונית מנקרת עיניים, הוא חושף את עצמו לפגיעות מההסתכלות, מההתפעלות של אנשים. רוצה לעלות, יעלה בהדרגה, אבל לא יגרום לאנשים להתפעלות של קנאה עד כדי שיעלו להיפגע. אבל כאמור, אם נסכם את הדברים, לימוד תורה, יש בו הגנה עצומה לאדם, אדם קובע עיתים לתורה מדי יום, נעשה מוגן מההשפעות האלה, לחזק את עצמו באמונה וביטחון, שיהיה בכלל אותם שלא קפדה, ואז לא קפדה בעדה, שלא עושים מזה יותר מדי עניין, וכאמור, פיתום הקטורת, שיש בו בקריאה, מילה במילה, בהתבוננות במילים, להגן ולשמור ולבטל את כל ההשפעות השליליות.
שאלה נוספת, ישנה שאלה שמטרידה אותי שנים רבות, כיצד ייתכן שבמחלוקות הלכתיות בין אילה לשמי, יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמובן בגמרא במסכת עירובין, ואם שניהם צודקים, מדוע נפסיקה הלכה כבית הלל? שאלה נוספת, האם העיקרון הזה נכון בכל המחלוקת הלכתית, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים?
שם באמת הגמרא אומרת, ששלוש שנים נחלקו בית שמי ובית הלל, כמו מי הלכה, עד שיצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן, והלכה כבית הלל. ושם שואלת הגמרא, מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז למה הלכה כבית הלל? משיבה הגמרא, מפני שהם היו נוחין ועלובין, כלומר, בעלי ענבה מיוחדת, מקדימים דברי בית שמי לדבריהם, ודנים גם בדברי בית שמי, לכן נפסקה הלכה כמותם. והשאלה שמיד מתעוררת באמת, איך ייתכן שבמחלוקות הלכתיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים? כי יש מקומות שקל מאוד להבין איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמו למשל הגמרא במגילה שדנה מה התכוונה אסתר כשהזמינה גם את המן למשתה עם החשברוש. למה בעצם היא הזמינה אותו? למה לא לדבר עם החשברוש לבד? והגמרא מביאה כמה סיבות שאמרה לפני שבר גאון, לפני שהוא יישבר, צריך לרומם אותו, ואז תבוא השבירה, אמרה שלא יאמרו ישראל, אחות לנו בבית המלך, ולא יתפללו, כך יראו שהיא הזמינה את המן, כנראה שהיא לא רואה אותו כאויב, ואז הם יותר יתפללו להשם מעומק הלב. אמרה, אני אגרום לאחשוורו שיקנה, שאולי אני רוצה יחד עם המן לעשות איזה מהפכה, ולהדיח אותו, ועל ידי כך הוא ישנא את המן, ועוד תשובות שיש שם בגמרא. אחר כך אומרת הגמרא שאליהו הנביא, כשפגשו ושאלו אותו מה נכון, על מה היא חשבה, אמר היא חשבה על הכל, כל התשובות נכונות. כל אלה היו בכלל השיקולים כשהזמינה את המן למשתה. אז במקום כזה זה די ברור שכולם צודקים, היא חשבה על הכל. אבל מה קורה כשאלה אומרים מותר ואלה אומרים אסור? אלה אומרים תמה ואלה אומרים טהור. איך אפשר לומר בעניין כזה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אבל התשובה היא, בגמרא לא כתוב ששניהם הלכה נכונה עבורנו, אלא ניסוח מאוד מיוחד, דברי אלוקים חיים. המילה אלוקים מייצגת את כל הכוחות, וחיים מלשון חיות. התכוונו חזל לרמוז לנו כך, נתאר לעצמנו בניין שיש בו כמה קומות. נכנסו לשם כמה אנשים ויצאו, ואנחנו שואלים כל אחד, מה יש בבניין הזה? האחד אומר, יש כאן אולם ענק. השני אומר, זה לא מדובר באולם, אני ראיתי בעיניי, יש שם 10 חדרים. בא השלישי ואומר, איך הגעת ל10 חדרים? נכון שלא אולם, אבל יש שם 3 חדרים. וכך הם מתווכחים וצועקים. מה מתברר בסופו של דבר? שכל אחד נכנס לקומה אחרת. האחד נכנס לקומה הראשונה, השני לקומה השנייה, וזה לקומה השלישית, אז הוא ראה אולם גדול וזה ראה חדרים. כלומר, הכל נכון, השאלה באיזו קומה אתה נמצא. כך גם בתורה עצמה, כידוע, העולם עצמו מורכב מרבדים רבדים. יש יקומים רוחניים גבוהים, יש את היקום הגשמי שלנו, המקובלים מדברים על עולמות שונים, שהם כולם מקבילים כמו גלדים של בצל אחד לשני. בעולם שלנו, הלכה כבית הלל. ביקומים היותר גבוהים אתה נכנס לקומה אחרת, הסברה שאמרה שמאי, לא לחינם הקדוש ברוך הוא נתן לחכמי ישראל את אותה סברה, כי היא נכונה, אבל היא נכונה בממד אחר, לא בממד שלנו. בממד שלנו, במציאות שלנו היום, אנחנו חייבים לפסוק הלכה כמו בית הלל. ולמה? מפני שענוותנים היו, מה הקשר בין ענווה לבין הלכה? אז בפשטות היה אפשר לומר שאדם שהוא יותר ענב, הוא פחות מכניס נגיעות ואישיות ויותר מכוון לאמת, אבל זה פלא עצום. הרי ודאי ששמי עצמו היה במדרגה רוחנית גבוהה, היה ענב גדול, חלילה לחשוב שהוא שיתף נגיעות אישיות בפסיקה ההלכתית שלו. אבל הביאור הוא כך. שמאי כידוע, כל שיטתו ההלכתית הייתה אמת חותכת, כמו שיש חסד וגבורה, שמאי היה במידת הגבורה. הלל במידת החסד. רואים את הדבר למשל כשבאו כמה גרים להתגייר וביקשו בקשות מוזרות. זה אמר, למדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. מיד דחאו שמאי באמת הבניין שבידו. סילק אותו משם. כשבא להלל, הלל הלך איתו בשיטה מסוימת עד שגייר אותו בסופו של דבר. כששמאי דחאו באמת הבניין שבידו, הוא צדק על פי האמת. אתה בא להתגייר, יש לך תנאים מהסוג הזה, אדם כזה, דוחים אותו. הלל אמר, נכון שמידת האמת היא כך, אבל אני יכול להביא את האדם הזה לאמת על ידי הקפה. על ידי שאני אומר לו, בסדר, תעמוד על רגל אחת, אני אומר לך כלל, מן דסנה הלך לחברה אחלת העביד, ואז הוא מתפלא, באמת זה כל התורה, והוא מסביר לו שחברך זה לא רק החבר שיש לך בעבודה או בבית, הקדוש ברוך הוא כמו חבר שלך, הוא אוהב אותך, רוצה בטובתך, אז אתה תעבור על רצונו, אם הוא אומר לך לשמור שבת, אז אתה לא תשמור שבת, וכן הלאה, הוביל אותו הלל עד שאותו גוי יגיע להכרה שהוא באמת רוצה לשמור את כל המצוות. אז מצד האמת, שמאי צדק, שאדם שבא בצורה כזו, דוחים אותו. הלל אמר, חבל להפסיד אותו, יש לנו שיטה לקרב אותו, ואנחנו חיים בתקופה שחייבים להביא אותו למצב שהוא יגיע לאמת, חלילה לא נגייר אותו שלא כדין כל זמן שהוא לא מכיר בתורה או במצוות, ומקבל עליו עול תורה ומצוות כהלכה. הלל לא זז קוצו של יוד מגדרי ההלכה. אבל אמר שיש את האמת החותכת, ויש דרך להביא את האדם לאמת בצורה יותר עקיפה. זה נקרא ענוותנים היו. בשמיים הודיעו שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. הלל צודק בקומה שלו, שמאי צודק בקומה שלו, ברבדים שונים של הבריאה. אבל נכון להיום, כל זמן שלא במשיח, לא בגאולה, יש יצרים, יש בלבולים, אז הלל. הולכים בשיטה הזו של הלל, נפסקה הלכה כמותו. על פי זה גם נבין, ובזה נסיים, את מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות, שכל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ומה היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? הלל ושמי. הדבר לא מובן. נכון שהמחלוקת לשם שמיים, אבל מה כל כך חשוב בזה שתהיה סופה להתקיים? לא עדיף שהיא לא תתקיים, שהיא תתפרק, אבל התשובה שניהם צודקים. כל אחד צודק בממד אחר, בקומה אחרת, ברובד אחר. נכון להיום, הלכה כמו בית הלל, כמו שאומרת השם הגמרא בעירובין. יש עוד להרחיב בדבר, יש את הביאור של הגאון מבילנה על שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה, אבל נעצור בזה ונאחל לכל המאזינים ולכל בית ישראל חיים טובים ונפלאים ברוחניות ובגשמיות, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
סיימנו. נודה לעוסקים במלאכה, למן דיור ולזאב סגל. אני הייתי איתכם ישראל בן צבי. לילה טוב לכבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
דמיינו לעצמכם ילדה קטנה שפותחת את המקרר ואין אוכל. ילדה קטנה שרוצה סמלה חדשה לשבת ואין מי שיקנה לה. ילדה שרוצה לחבק את אמא ואין לה את מי לחבק. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אורית בת התשע שהתייתמה מאימה לפני שנה, ומאז היא ומשפחתה במצב כלכלי קשה ורעב, ואין אימא שתדאג. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שתאכל ארוחת צהריים חמה כל יום. אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אורית לבית התמחוי. כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
אלפים כבר מתניעים בנוסעים בטוח עם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן. עכשיו במחיר השקה החל מ-370 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3230 באישור בית דין צדק בני ברק.
הגעת ליעד, הדרן.
זה פעם בחיים. לרגל הביקוש נפתח יום נוסף לנשים במלון גני ירושלים המפואר, עם במת מרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרב הגאון שלום ארוש, הרב אהרון מרגליות, הרב יצחק פנגר, הרב מאיר שוורץ, הרב שמעון פרץ, יהודית אריה, האמנית חדווה לוי, הילה קריספין, ליאת פסח וויטה שיראל, הגרלה סינית ענקית עם חופשות בחול, בר פירות ענק, ארוחת צהריים בשרית כיד המלך, ספא ובריכה מקורה. ביום שלישי, כף דלת בתמוז, בין השעות 10 בבוקר ל-11 בלילה, במחיר של 225 שקלים. המופעים מותאמים לימי שלושת השבועות. המקומות עוזלים, מהרי להירשם. 072-33-22-100 072-33-22-100
כולנו בשמחה.
מבצע הפיוזים הגדול של פיוסטי יוצא לדרך. אוספים תוויות פיוסטי, צוברים את הפיוזים ויכולים לזכות במאות פרסים שווים. לפרטים חייגו, כוכבית 3531, כפוף לתקנון הפעילות. פיוסטי, יש טעם להתרענן.
אבא, מתי גם לי תהיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים פורור מצגה, חולצות איכותיות לילדים פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים בני ברק, רבי עקיבא 99 פורור, חד וחלק.
רוצים אירוע מושלם? רגעים, אולם בוטיק לאירועים קטנים, תפריט עשיר ויוקרתי, גבעת שאול ירושלים. רגעים, 054-242-1515.
לא משנה מה מזג האוויר היום, תחשוב על החום של מחר. מזגנים קונים ביעקב חשמל, נקודה. 1-750-50-10 1-750-50-10.
הלוואה לעסק עד 60 ימי עסקים.
יותר מהר.
הלוואה לעסק עד 60 ימי עסקים.
לא, לא, לא. פועלים עושים את זה הרבה יותר מהר. רק בקרן פועלים לעסקים. הלוואה מהירה לעסק תוך 14 ימי עסקים. בסכומים גבוהים יותר ובתנאים טובים יותר ללקוחות כל הבנקים. חייגו כוכבית 2404. בנק הפועלים. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
השנה תורמים ומנציחים את שמכם ואת יקיריכם במקווה של טהרת הבית, וזוכים לדורי דורות.
צריך לדעת שאין דבר הטוב והמועיל להנציח נשמות הנפטרים, ובעיקר נשמות הנפטרות. תיקון נפלא לנשמותיהם, כמו שנקדיש בשבילם איזה הקמת מקווה או מקום תבילה.
וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
אנחנו הישראלים אוהבים להשים את כל העולם. ביוקר המחיה, ראש הממשלה אשם. במחירי הדיור, שר האוצר אשם. במחירי הקייטנות, שר החינוך, ברור. אבל מי אשם במחיר המופקע שאנחנו משלמים בכל חודש על ביטוח המשכנתה שעשינו בבנק? ביבי, סבתא שלי, לפחות בעניין הזה בואו נפסיק לחפש אשמים. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? יופי לכם. עכשיו תיקשרו ל-AG ותקבלו את ביטוח המשכנתה הזול בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
פירות טריים קונים בשוק. בשר טרי ללא פשרות? קונים רק בקצביות של Well Done. קצביות Well Done. בשר, עופות ודגים טריים יום יום. באיכות ושירות שלא הכרתם. והכל בהשגחתו המעודרת של הרב רובין שליטה. סניף ירושלים, רחוב המרפא 1, הר חוצבים. לנוחיותכם, שירות משלוחים. להזמנות חייגו 02-53-63-335. Well Done. 100% טרי.
שלום, מדבר אורי זוהר. אנו בלב לאחים פונים אליכם בבקשה אישית. ייצרו לרגע ופשוט שימו לב אל הנשמה. אלפי ילדים יקרים ובני נוער יכולים להירשם השנה הבאה לחינוך תורני, תלמודי תורה, ישיבות וכו'. אם אתם מכירים הורים לילדים שאפשר להעביר לחינוך תורני, צלצלו אלינו 1-800-550-300. אני חוזר, 1-800-550-300.
חדשות כל חי, השעה 11.
ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בגני התערוכה בתל אביב התקיים הערב אירוע לכבודו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, המבקר בישראל, בהשתתפות 10,000 מבני הקהילה ההודית בישראל. מודי אמר בנאומו כי קשרי הביטחון וטכנולוגיית החלל יועילו לשתי המדינות. אנחנו יכולים לצעוד כתף אל כתף בתחום הטכנולוגיה, אמר. ראש הממשלה נתניהו, שהשתתף גם הוא באירוע, אמר כי שני העמים תופסים יחד את העתיד. חתמנו על תוכנית להביא את הידידות שלנו לרמה חדשה. בצהל החליטו שלא להעמיד לדין פלילי אף קצין בתאונה המבצעית שבה נהרג סביב.